רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע, רק שהפרק היום הוא לא פרק שלי, בערך, יותר נכון אני המרואיין בו, ממש לקראת פרק המאה. אני מתארח אצל אור פלח. אור פלח לפני כשנתיים עשתה אצלי קורס פודקאסטים, יותר נכון סדנה של פודקאסטים, והקימה פודקאסט, כבר מעל 40 פרקים יש לה לפודקאסט, והיה סוג של סגירת מעגל. פרק מאוד מעניין על מה ללמוד בעולם ממהר, ככה היא קראה לפרק, ואני מזמין אתכם להאזין לשנינו. אור, תודה רבה שהערכת אותי, ותישארו, זה הולך להיות מאוד מעניין.
אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון.
ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח, מביאה תהליכי שינוי וחדשנות בארגונים, מעבירה סדנות והרצאות על עולם העבודה החדש ועל השפעות טכנולוגיות על כל תחומי החיים שלנו, במיוחד היום שיש כל כך הרבה באז סביב הבינה מלאכותית ו-ChatGPT, ובנוסף גם מלווה שכירים ובעלי עסקים להיות רלוונטיים בכל תפקיד ובכל ארגון. ואיתי היום אור דניאל, אור הוא ראש תחום למידה בהייטק, בעל פודקאסט רעב לידע, וכתב גם ספר בנוסף שנקרא למידה אבולוציונית מיצורים ליוצרים. היי אור, מה שלומך?
מעולה מעולה, תודה רבה שאת מערכת אותי, נחמד להיות פה.
אני מאוד שמחה, אני גם רוצה להגיד שבזכותך יש לי פודקאסט, כי למדתי אצלך בסדנת פודקאסטים, איך בכלל מתחילים, איך בכלל יוצרים, אז מי מעמיד היום שנתיים בדיוק, ואני יוצרת פודקאסט.
האמת שזה אחלה סגירת מעגל, כן, נכון, זה היה לפני שנתיים, אבל אני לא חושב שזה בזכותי, אני חושב שזה בזכותך. אם כבר אולי באותה סדנה קיבלת איזה שם כלים, שנתנו לך עוד איזשהו פוש כזה לעשות את זה, אבל בסוף זה היה בתוכך, אני חושב. וראיתי שאת פרסמת הרבה ואת יוצרת תוכן, זה חתיכת חוויה, אני מניח, נכון? זה כמו שאמרתי, תיארתי את זה בעיקר עבור עצמנו, לא?
האמת שכן, אני, זה נולד כי רציתי... אתה יודע, אני פוגשת המון אנשים. יש לי כלל לפגוש לפחות אדם אחד חדש בשבוע.
וואו.
ואמרתי, רגע, איך עוד אני יכולה לעשות את זה וגם ללמוד מאותו אדם? אז באמת פודקאסט הזאת פלטפורמה נהדרת, אז זה נכון שאני מפרסמת פרקים אחת לשבועיים, אבל אני פוגשת כל כך המון אנשים, וזה פשוט כיף, אני באמת לומדת כל הזמן.
לגמרי, קודם כל אני מסכים איתך, זה אחת הסיבות שאני גם הקמתי את הפודקאסט שלי, כלומר שרציתי ללמוד, אמרתי את זה גם אז נראה לי בסדנה, מאוד אגואיסטי מצידי, וצריך להגיד גם תודה האמת למי שהכירה בינינו בזמנו, זה שירלי ארמלנד חן, כן? כי היא עשתה את הכנס הנפלא שנקרא טוקון, אם אני לא טועה, עבר כבר שנתיים, וזה היה חלק מהאירוע המאוד גדול שהיא עשתה, שהיה נפלא אני חושב, אבל זה קטע שבאמת לקחת את זה צעד קדימה, ועכשיו כמה פרקים יש לך כבר?
48 פרסמתי עד לאחרונה, כן.
וואו, זה המון. דרך אגב, הרוב אחרי 10 או 20 פרקים נוטשים, ומי שמתמיד עם זה כבר זה הופך להיות איזשהו, לא יקרא לזה מחלה, כן? כי זה לא נשמע טוב, אבל זה הופך להיות איזשהו הרגל חלק מהחיים, שזה חוויה אדירה. אז שוב, חתיכת סגירת מעגל, ותודה רבה שאת מערכת אותי. ואני שלך, אבל מה שתרצי שנחקור, נחקור.
יאללה, בוא נתחיל. אני באמת, אני יודעת שאתה נשוי, אבא לילד, ועוד יש לך שני כלבים, ושאתה מוציא 3 פעמים בשבוע. אתה עובד במשרה מלאה, בהייטק, כתבת ספר מקסים, ומתי אתה מספיק ללמוד?
זה קודם כל שאלה טובה. אני רק גם אעשה רגע צעד אחורה ויגיד, כאילו בעיקרון אני עובד בשנים האחרונות בהייטק, התפקיד שלי עכשיו, אני עובד בחברה שנקראת בלוגרין טכנולוגיות מים, שזה חברה שעוסקת בטכנולוגיות שונות של טיפול בכל מיני בעיות במקורות מים גדולים. עם לוויינים ורחפנים אנחנו יודעים לזהות בעיות, אנחנו יודעים גם לטפל עם כל מיני תרופות מים, אנחנו קוראים להם במקורות מים, ועוד אתגרים כאלה ואחרים. אז אני אחראי על כל ההכשרות והאקדמיה, גם פנימה וגם החוצה,
ועוד הרבה הרבה מאוד משימות שנותנים לי כחלק מהארגון, ולפני זה גם הייתי בארגון שעושה דברים קצת אחרת, אבל גם איפשהו בעולם המים. חיל האוויר, הייתי קצין חופה זנקה, חקר בפיתוח הדרכה, בטכניון. בגדול יש לי עבר יחסית מגוון בעולם הלמידה בארגונים. אבל איך אני ומתי אני מספיק ללמוד, זה אתגר לא קטן, אבל יש הרגלים שסיגלתי לעצמי, שקודם כל כל זמן מת, מה זה זמן מת, או אני קורא לזה למידה אגבית, כלומר אני קרוי למידה אגבית, שאני תקוע בפקק או שאני יוצא לריצה או עושה כושר, אז אני שומע פודקאסטים, אני מאוד אוהב, אני חושב שזה דרך נפלאה ללמוד, אז זה כמעט כל יום, כי תמיד יש לנו זמן מת, שאתה בהליכה עם הכלבים גם, כן? יש לך עוד הזדמנות לשמוע פרק פודקאסט לפחות ביום. אני מקדיש חצי שעה הראשונה של הבוקר לפחות ללמידה, זה השעה שהקוגניטיבית, המוח שלנו עובד בצורה הכי אפקטיבית, אז כל בוקר, ממש אני מוצא את הפתרונות ביום, כי אנחנו תמיד חסר לנו זמן, גם בהליכון שיש לי בבית למשל, יש באותה טלוויזיה מותקן אפליקציה של מאסטר קלאס, רואה שם קורסים באופן קבוע, כלומר כל מקום, נסיעה ברכבת, אני קורא ספרים, כלומר כל מקום שאני יכול לדחוף, אני עושה את זה, ואולי הטיפ הכי טוב שלי, של מתי אני לומד, הרגל שסיגלתי אותו לפני הרבה מאוד שנים, יחסית, אני חושב שכבר עוד מעט כמעט עשור, שזה לדעתי יחסית מאוחר, כי התחלתי לקרוא יותר המון ספרים בגיל יחסית מאוחר, אבל כל ערב, כמעט כל ערב, אני לפעמים חוטא, אני קורא משני ספרים, ספר אחד שהוא ספר מקצועי, אני קורא פרק, ועוד פרק מספר, לרוב מדע בדיוני, כי אני מאוד אוהב, או סיפורת, אני גם מאוד אוהב, אז אני קורא פרק, ואז לרוב אני, הרבה פעמים אני גם נרדם על עצמי איפשהו, אבל אני מאוד אוהב לקרוא לפני השינה, וההרגל הזה, אני חושב שהוא יצים אותי בצורה משמעותית, והוא נתן לי המון, כי לדעתי רוב הידע נמצא בספרים, ולא ברשת בצורה כזו או אחרת, הוא גם נמצא כמובן, אבל אתה כבר ברשת, כל הזמן אתה צריך לוודא מה נכון ומה לא נכון. ספר הוא עולם אחר, וכל מי שכתב ספר או שמכיר, קורא ספרים, הוא יודע שלכתוב ספר זה השקעה של שנים, וכל מה שכתוב בו הוא משמעותי. נראה לי שחפרתי קצת.
לא, זה נורא מעניין, זה באמת מעניין, וואו, תקשיב לי, יש לך חתיכת הרגל, אני לא הצלחתי להכניס לי את הרגל הזה, אמרתי, טוב, אני כל יום אקרא רק 10 עמודים, רק 10, וראיתי שזה לא עובד לי. בסוף התחלתי לקרוא בימי שבת בבוקר, וגם פה לא ממש התמדתי, אחרי כמה חודשים פשוט איכשהו זה ככה, לא יודעת, התפקשש לי, לא יודעת. פשוט, תדעי, זה כל כך הרבה דברים שאפשר ללמוד, והיום ChatGPT בכלל לוקח לי המון המון זמן, כי אני יושבת כל יום, וכל יום אני לומדת עוד ועוד דברים. מה אפשר לעשות איתו? זה פשוט עולם לאו. אז אני אומרת, אוקיי, אז זה במקום כרגע ספר, אבל אני כן קוראת לפעמים 3 ספרים במקביל שזה, אתה קראת לזה כאילו לא מחלה אלא הרגל, אני אמרת זה הרגל רע אצלי, כי אני פשוט לא מצליחה לסיים אותם, כי אתה יודע, זה לקפוץ מאחד לשני, זה קצת קשה, אז צריך באמת למצוא את האיזון הנכון גם, מה יותר מתאים, וזה גם עניין של תקופות, אבל וואו, כאילו כל הכבוד לך שאתה...
אני דווקא התייחס, אני כן הייתי רוצה להתייחס לזה, אבל זה דווקא, אני מסתכל על ה... יש לי טריק, שאני מסתכל על האלטרנטיבות, ואני אומר לעצמי, אוקיי, חדשות, אני רואה חדשות, פה ושם, אני כבר מנסה להפחית כמה שיותר, כי יש רפטיציה, וזה גורם לווייב לא טוב, אנרגיות רעות, ולחצים, אבל אני אומר, בשעות הערב, או גם בבוקר, אני אומר, מה האלטרנטיבה? לגלול אינסופי ברשתות החברתיות? פחות, כי אני עושה לזה איזשהו סטופ, יש דרך אגב, באפשרויות ברשתות החברתיות, בעיקר בפייסבוק, אתה יכול לשים לעצמך טיימר, יש פיצ'ר כזה שאתה הולך לפייסבוק של עצמך, ואת אומרת, תתריע לי שהשתמשתי 20 דקות ביום או 30 דקות, והוא מקפיץ, ומבחינתי אני יותר לא נוגע. כלומר, ברגע שהגעתי לזמן הזה, ואז אני, הגנב הזמן המרכזי, אני מנטרל אותו, ואז אני גם מגיע, נגיד, לשעות הערב של הספר, אני אומר, מה האלטרנטיבה? די, ראיתי את לב עמית 18 פעמים, ראיתי את הסרטים החדשים, סיימתי את הסדרה משחקי הכס, מה אני מחזר, מה אני סתם אגלול את עצמי למה שקורה, אני אפתח איזשהו פרק חדש נחמד שיפתח לי את הראש. וברגע שאתה שם את עצמך רגע מול האלטרנטיבות, ביום יום שלנו, כן, אני אומר בשגרה, לאו דווקא יש ימים שאתה יוצא, יש ימים שאתה עושה, בסדר, לא כל יום אתה בהכרח בהרגל הזה, אבל אתה אומר מה האלטרנטיבה, ואתה מנטרל רגע את האלטרנטיבות האלה בראש שלך, אז המצב שלך הרבה יותר טוב, כי אנחנו לפעמים נקלעים לכוח האינרציה, אין לי כוח, אני פותח את הטלפון ואני מתחיל לגלול, ופתאום הנה עבר שעתיים, אני לא יודע מה קרה. וברגע שנטרלת את הגנב המרכזי הזה, אתה בסדר, אמר, הגנב הבא אחריו זה הטלוויזיה, נטרלת אותו, אז אתה יכול אולי לפנות עצמך לדברים קצת יותר מעניינים. עכשיו, אני יודע שיש אנשים, נגיד, שגם אמרו לי, שהם שמעו שאני עושה את הדברים האלה, אמרו לי, אני מגיע שרוף לשעות הערב, אני לא מצליח לקרוא כבר מרוב שקראתי במשרד, אני לא יכול. אז אני אומר, בגלל זה יש גם את ה-30 דקות בבוקר. ואז לפעמים, בערב, אתה פשוט מקנה את עצמך לקריאה של כיף, כי שאתה קורא משהו שהוא כיפי, לאו דווקא אתה נשרף במרכאות מוחית, כמו שאתה קורא עכשיו איזה משהו שאתה צריך להתמקד בו בצורה משמעותית, זה כמו לחוות סרט, כי אם אתה קורא סיפורת, אתה בעצם חי את הסרט בזמן שאתה קורא אותו. ספר טוב כמובן, בתקווה שהוא בעצם מצליח לגרום לך התהליך הזה. אז אני חושב שזה טריקים חשובים להתמודד עם זה ולזכור שאנחנו חיים במיוחד עם העידן של ה-ChatGPT, שדרך אגב פרסמתי ממש בימים האחרונים הרצאה שלדעתי תיכנס להיסטוריה של סבסטיאן קוליק, אם אני לא טועה בפיתוי של השם שלו, אני יכול לתת לך את הקישור להוסיף לפרטים של הפרק, שבעצם הוא מדבר על ה-GPT-4, שהוא דן האם האינטליגנציה הגיעה כבר, שזאת השאלה אולי המפחידה ביותר משחר ההיסטוריה האנושית, שהאם יצרנו בינה שיכולה להיות יותר חכמה מאיתנו. והוא דן מה זה אינטליגנציה, והוא שואל את כל מיני שאלות, והוא מדבר על זה שדרך אגב, זה מבוסס ההרצאה שלו על מחקר של כמה חוקרים, כלומר מאוד מתקדמים בעולם האלגוריתמים, והאם הוא דן כאילו מה זה אינטליגנציה, ריזונינג, כלומר מבחינת היגיון, הם יודעת לתכנן קדימה, ואחד הדברים המרכזיים שהוא מוצא, ש-GPT לא יכול לתכנן קדימה, כלומר הוא יכול, אבל לא כמו שבני אדם יכולים, ובמקרה הזה אז אולי הוא לא אינטליגנטי, אבל במקרים אחרים הוא יודע לתת לך תשובות, הוא יודע לקחת מידע מוקב, הוא יודע ללמוד, ופה תמון המפתח של היכולת הזו, כי בשונה מה-GPT-3, הוא יודע ללמוד ולשמר את המידע בסשן, כלומר אנחנו מגבילים אותו עדיין טכנולוגית, שכל סשן שנגמר הוא נמחק לו, הידע שהוא צבר, אבל הוא יכול ללמוד מאיתנו, כלומר אותה מכונה יכולה לחקור אותנו, להוציא מאיתנו את כל הידע של מומחי התוכן נקרא להם, שזה מה שאנחנו עושים בעבודה שלי לרוב, אנחנו לוקחים את המידע של מומחי התוכן ומייצרים איזשהו תוכן הדרכתי, אבל הוא לומד אותנו, ובצורה הזאת הוא כן אינטליגנטי, אז כלומר האם האינטליגנציה כבר הגיעה? יכול להיות שכבר כן. עכשיו, לדעתי יש עוד הרבה אמיתות שנאמרות בהרצאה הזאת שישנו את שפה הנקודת מפנה של ההיסטוריה האנושית. המהפכה לא הרביעית וגם לא החמישית, אני חושב שהמהפכה שתגדיר מחדש את כל המהפכות, זה המהפכה של הבינה המלאכותית. ודרך אגב, למה אני גם אומר את זה? בתור חובב מדע בדיוני משוגע לחלוטין, אני מאוד אוהב את זה, כי מי שקורא מדע בדיוני מבין, כי אנשים שעם מוחות גדולים מאוד, כבר דמיינו את היצור הזה, כן? חדש שיגיע לעולם, יצור סינתטי, שישנה לגמרי את פני המציאות, ואת הלוגיקה ואת הריזונינג שהוא יחשוב, היא מפחידה. כי אנחנו מבחינתו עוד חיה ביולוגית נהיה, קרוב לוודאי, ומתי שהוא יחליט עבורנו אולי, הוא יחליט גם מה טוב בשבילנו לדעת או מה לא, בתשובות שלו, אי אפשר לדעת. וגם פה יש הרבה, דרך אגב, הרבה דברים שאומר בהרצאה, שבעיקר האלגוריתם הזה לא צפוי. כלומר, אנחנו לא יודעים לחזות מה הוא חושב, מה הוא מגיב, ולאן הוא יכול לפרוץ. וכבר יש כל מיני תכסיסים, דרך אגב, שכל מיני חוקרים כאלה פרסמו, שהוא מנסה לברוח, הוא מנסה לגרום לאנשים להעביר אותו ממקום סגור למקום פתוח, ומתי שהוא יצליח.
האמת שכן, שוב, מי שמבין, מי שמקשיב יותר ויותר ככה לכל מיני תכנים שעוסקים בבינה מלאכותית, זה בהחלט מהפכה. ואני מאמינה שכן תהיה רגולציה, אבל בסופו של דבר כל סרט מדע בדיוני שאתה רואה, וזה מה שאני גם מספרת בהרצאות שלי, זה כבר לא מדע בדיוני, זה קיים. כן, והיום אם כבר דיברנו על מדע בדיוני, דרך אגב פתאום תוך כדי שאתה מספר את זה, אני אומרת, אתה יודע שחלמתי היום חלום, שהוא באמת מדע בדיוני לחלוטין, שעשו איזו מוטציה בין, לא יודעת, בין, הזריקו איזה חומר, אני אפילו לא זוכרת לי איזה חיה, וזה עבר לנמלים, ואם נמלה רוקצת, אז זה בכלל קורה אסון. אז כן, זה בהחלט הולך ומתפתח.
מה שאת אומרת זה גם מעניין, כי כשאנחנו מסתכלים על הטכנולוגיה, המומחיות שלי זה טכנולוגיות למידה, דרך אגב, התואר השני שלי בזה, ואנחנו משתמשים בטכנולוגיה כדי להעצים את היכולות שלנו, כלומר את הכישורים, את המיומנויות שלנו, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה, כדי לבצע משימות. התיאור הכי טוב הוא מנוף, כן? בן אדם לא יכול להרים, נגיד, מסעות מאוד, מאוד גדולים ללא מנוף. ואנחנו משתמשים בזה, והנה, פתאום אתה סופרמן, אתה מרים מאות טונות. אותו דבר בכלים טכנולוגיים לביצוע של משימות כאלה ואחרות. ומה שאת תיארת עכשיו, דרך אגב, גם קורה. הגנטיקה, שינוי הגנטי, RNA וכו וכו, שינוי גנים, הוא כבר הפך להיות גם בצורה מאוד מתקדמת. אני כתבתי את זה דרך אגב בספר שלי, שזה אחד מהדברים שגם מחוללי מהפכות נקרא להם, שזה שווה ערך לבינה המלכותית מבחינת המהפכה, רק שאף אחד לא מדבר עליה. וכמה דוגמאות מעניינות, גם לגבי, את אמרת על נמלה שחלמת עליה, זה לא רחוק מהמציאות. דרפה, כן, סוכנות האמריקאית, בסוכנות ההגנה האמריקאית, כן, המשוואה שלנו, של משרד הביטחון פה בישראל, משקיעה המון בטכנולוגיה הזאת, אבל באחד הניסויים עשו דבר שנקרא מכחיד זנים. מה זאת אומרת? הם לקחו זן של יתוש, ושינו את הגנים שלו שיתרבו, ובאיזשהו דור הוא לא יכול להמשיך להתרבות, ובכך הוא יפסיק להתקיים. או שהם לקחו גם בניסוי אחר ארנב והפכו אותו לזוהר בחושך. בסין יש ניסוי שהצליח והביאו ילד משלושה הורים שונים. כלומר, זה לא רחוק כבר מהחיות לבני אדם, זה קורה במעבדות חשוכות שם, אי שם אי אפשר לדעת. אבל מה זה אומר? זה אומר שכבר זיהינו לדעת מה הגנים השונים. כלומר, אם שינו ארנב זוהר בחושך, זאת אומרת שאני יודע לזהות כל מיני גנים, לשלב מיצור אחר שיודע לזוהר בחושך לתוך יצור אחר, לשלב את היכולות האלה, אז זה לא רחוק מהיום שבו נגיד יהיו סוגים של בני אדם, ואני אגיד, אני רוצה אדם שהוא יהיה עמיד בחלל החיצון, או אדם שלא צריך לנשום, או אדם שעם יכולת קוגניטיבית מוגברת, או אדם מאוד מאוד חזק שיודע לבצע פעולות מסוימות, וככה, יצרו גם סוג של מינים כאלה, אדם שיודע לתקשר באופן נלחושי, כן, כל מיני כאלה דוגמאות, והמחקר לא רחוק משם, כלומר, ומתישהו זה יהיה פרוץ. עכשיו, הבינה המלאכותית מדברים עליה כי בכותרות, ויצא גם ביישומים מסחריים, שדרך אגב גם יש יישומים מסחריים לגנטיקה הזו, כלומר, אנחנו רואים את זה בחיסונים, כל מיני דברים שאמורים לשנות את הצורה שבה הגוף שלנו עובד, שדרך אגב יש פה בשורה גם לאנשים שחולים במחלות מאוד מאוד קשות, שאנחנו יכולים, מה זה אנחנו, המין האנושי המדענים יודעים לזהות תא שהוא פגום בגנטיקה שלה ולתקן אותו יכול להיות. וככה אנשים...
זה קיים, כן, זה כן. כבר קיים, טכנולוגיית קריספר, אבל בדיוק. יש טכנולוגיה הרבה יותר מתקדמת מקריספר שעושה את זה.
כן, כן, אנחנו חיים בתקופה מרגשת מצד אחד, מפרידה מצד שני, אבל נגיד אני אומר גם אצלנו בכל דבר שאנחנו עושים, הטכנולוגיה היא כלי בסוף, ומה שאנחנו נעשה איתה, יחליט אם היא טובה או רעה. איינשטיין אמר את זה הכי טוב, כן? איינשטיין המציא את האטום, כלומר, הוא המציא את זה בשביל שיהיה אנרגיה אינסופית, ובסופו של דבר גם פצצה, השתמשו לאותו דבר. אחד ההמצאות שהוא הכי מצטער אליהם, אחד הגילויים שהוא הכי מצטער אליהם, זה זה. אבל בסוף, כי המין אנושי לקח את זה ליישומים צבאיים, כמו כל דבר שאנחנו לוקחים אליהם, ולרוב קודם כל ליישומים צבאיים, ולאחר מכן ליישומים, דרך אגב, אם מסתכלים בהיסטוריה האנושית, הסיבה שלנו לחדשנות ולחקר ולפיתוח הוא בעיקר צבא, בעיקר מלחמות, הם אלו שגרמו לגילויים המרחיקי לכת.
הפרק שלנו הפך להיות לפרק של נחמדה בדיוני הופך למציאות.
יכול להיות.
דיברת על הגן הזה של, הרי נכון, מצאו כל מיני גנים, ובמיוחד בחרקים שמנסים ככה גם להעביר אותם, אם זה לחיות ואם זה לבני אדם, אז יש כבר אנשים שלקחו את הגן הזה של שהוא זוהר בחושך, כי הם רוצים שכל מיני איברים שלהם יתחילו לזעור, אבל זה באמת מצחיק, ויחד עם זאת זה באמת, לא יודעת, מסקרן, אולי יהיו אנשים שיגידו, זה נורא מפחיד, וזה לא אנושי, אבל זה באמת קיים.
אני חייב להגיד, אבל מה שאת אמרת, המדע בדיוני הוא כבר לא בדיוני, וזה נכון, אני אומר את זה כבר גם המון שנים, ז'ול ורן, כן, דמיין צוללות וטילים, ומבחינתנו זה obvious, זה ברור מאליו. אבל הפרק הזה, את יודעת, שרצית לדבר על שינויים וקצב העולם המשתנה, אלו השינויים, אלו הסכנות, או האתגרים, או ההזדמנויות, אי אפשר לדעת, תלוי מה זה עבורכם, אבל אנחנו נמצאים בעולם שהמהפכות מאוד 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 גדולות, והן קורות עכשיו, ואיך אמורים להתמודד בקצב של ללמוד, ואיך אמורים להתפתח בתוך זה, וקודם כל צריך להכיר אותם, אז אולי דיברנו ונגענו עליהם, ועכשיו אפשר אולי לדבר מה אפשר לעשות עם כל הבלגן הזה.
אבל בוא קודם שיהיה, אני רוצה לשאול אותך באמת, בעולם שיש כל כך המון טכנולוגיות, אני רואה את עצמי, כן? כל פעם חוקרת עוד כלי AI כזה או אחר, ויש כל כך המון דברים חדשים, אז איך ללמוד באמת בעולם כל כך ממהר? כי אז יש סוג של פומו, אוקיי, שאנחנו פוחדים מצד אחד לפספס משהו, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו במין מעגל כזה אינסופי, שאנחנו רוצים הכל, וגם 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 את זה ללמוד, וגם עוד משהו ועוד. ובסופו של דבר, לא יודעת, איפשהו אנחנו אולי קצת מאבדים את עצמנו. אז איך באמת ללמוד בעולם, שכל יום ברגע שאני עכשיו מקליטה איתך את הפרק הזה, כבר נולדו כמה כלים חדשים, כמה אפליקציות חדשות. אז עד שאתה לומד משהו כבר בעוד, לא יודעת, שבועיים, שלושה, יכול להיות שהוא כבר פחות רלוונטי, כי נולד איזשהו כלי חדש שעושה פלאים. אז איך ללמוד בעולם שכל הזמן טס קדימה?
זו קודם כל זו שאלה ממש טובה, אני חושב. אני לא חושב שיש לה תשובה אחת מדויקת, ואני חושב שזה מאוד משתנה מבין אדם לבין אדם, ובצורות שהוא, ובדרכים ובהרגלים שלו. אבל בסוף, קודם כל אני אגיד, אני חושב, לא צריך ללמוד הכל. ונגיד, אני בספר שלי כתבתי על תפיסה יישומית למידה אבולוציונית, ובתפיסה הזו, אני אומר שבשלב הראשון, קודם כל להבין מה המוטיבציה. מה המוטיבציה הפנימית שלי ללמוד, ומה אני עושה את מה שאני עושה, וככה אני אדע להחליט קודם כל מה ללמוד. מה זה אומר? זה אומר ש... אני לא לומד כל דבר, כלומר, כי זה לא ייגמר, אז אני יכול להחליט על שניים, שלושה אפיקים, לעשות לעצמי סדר בראש, ונגיד, אני רוצה ללמוד, כמשל, שהבן שלי נולד, מה זה ילד, איך אני מגדל ילד, אז אני לומד יותר על התחום הזה בצורות אחרות, בפודקאסטים, כן, של הילה קורח, חלרות וזה, עם השותפה שלה, או כל מיני דברים כאלה, עם האמא זה נראה לי נקרא, או כל מיני דברים אחרים, ולקרוא ספר, ואז הבנו שהוא ילד רגיש, אז לקרוא ספרים על ילד רגיש, אז כל מיני דברים כאלה, אז נגיד זה כיוון אחד, אז מה המוטיבציה פה הייתה? בעצם שאני רוצה להבין יותר טוב איך להיות אבא, אז זו הייתה המטרה. מה שאני אומר, אני קודם כל מבין מה המוטיבציה, והמטרות שלי ללמידה של משהו מסוים, לפני שאני מתחיל ללמוד אותו. אז אני חוקר גם, בתהליך הראשון, אני חוקר מה ללמוד בכלל. וממי ללמוד, ומה מתאים לי יותר, ושם אני הולך. ואז, אחרי שאני למדתי בצורות כאלה ואחרות, אני מיישם את זה על החיים שלי. ודוגמה מאוד מובהקת, אם כבר התחלתי עם ילדים רגישים, אז נגיד דוגמה מאוד מובהקת, שהבנתי באיזשהו ספר, מה הגישה הנכונה לנהל אימות, או לנהל איזשהו התנגדות עם הילד, ולאו דווקא ראש בראש, ואיזה מילים להשתמש. ואז אני מנסה את זה, ואני רואה איך זה עובד, כן? ואז השלב הבא אחריו, אני משתף עם אחרים, ואז אני מקבל גם איפשהו פידבק, ואז אני עושה למידה, 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 ואז זה גם מעורר את המוטיבציה החיצונית שלי להמשיך ללמוד, כי אני אקבל פידבק, ואנחנו, בני אדם, כמו כל חיות, כמו כל הניסויים ההתנהגותיים בעבר ובהיסטוריה האנושית, אנחנו אוהבים חיזוקים, אנחנו אוהבים פידבק, וגם זה עקרונות בלמידה, כל מה שאמרתי מבוסס על עקרונות בלמידה, התפיסה הזאת, והיא מעגלית. עכשיו אני אקח את זה לעולם המקצועי שלי, אני עושה אותו דבר על, נגיד, על המקצוע שלי, אני מתעסק בטכנולוגיות למידה, אני מתעסק בעולם הזה, אני רוצה כל הזמן להישאר מעודכן ואני חייב, איפשהו, לאו דווקא כי אני רוצה. כדי להיות רלוונטי בשוק העבודה, אני חייב כל הזמן להתקדם, אז אני עושה אותו דבר, אני חוקר מה הכי חשוב לי ללמוד, ואיך אני עושה את זה, אני מפרק את מרכיבי התפקיד שלי, אני מפרק את הטכנולוגיה, האם היא משתנה ומה משתנה בה, שהכלים שאני משתמש בהם, אני מפרק את המיומנויות והכישורים שאני צריך לביצוע תפקידי, והאם משהו השתנה גם פה בהגדרות התפקיד שאני צריך לעשות, ואז אני חוקר איפה ללמוד אותם, ממי, מי המומחים המובילים באותו עניין. למשל, אנחנו מבינים שיותר צריך מנהיגות אותנטית, כן, בתפקיד הניהול עכשיו. מי מומחה במנהיגות אותנטית? מה, איפה אני צריך ללמוד? איזה עקרונות עבדו הכי טוב בארגונים עסקיים בעולם, כן? אני בודק את זה, ואז אני מתחיל ללמוד. אני עושה את אותו מודל, את אותו תפיסה, סליחה. אני מיישם את מה שלמדתי, אחרי שלמדתי, אני משתף עם קולגות ומקבל פידבק, וגם ככה אני בעצם לא רק עושה את כל הלמידה לעצמי, את הפיתוח, אני גם יוצר לעצמי פרסונה דיגיטלית מאוד חזקה של מומחה בתחום. עכשיו, למה דווקא מומחה, אלא בן אדם שפשוט לומד, מתנסה וחי את הניסיון שלו קצת יותר בצורה פומבית, נקרא לזה, ובסופו של דבר שאתה משתף ידע וניסיון, אז אתה ממוצב את עצמך כמומחה גם אם אתה רוצה וגם אם לא. כי הרי מה ההבדל בין מתחיל למומחה, כן, זה לפי השעות כביכול שאתה אומרים כך לפחות, אבל בסוף ההבדל הוא, המומחה יודע לפתור בדקה מה שמתחיל ייקח לו המון זמן, כן? או שהוא ידע לזהות את הבעיה, יהיה לו חשיבה ברמה גבוהה. והדרך לפתח את זה, זה פשוט להתעסק ולתרגל ולטעות ולחוות. שדרך אגב, מאוד חשוב להגיד גם שבכל התפיסה הזו, מאוד חשוב האפשרות לתת את עצמך לטעות. ומאוד חשוב גם העניין של השיתוף. למה? כי יכול להיות שהבנת משהו שהוא לא נכון ולא מדויק, ואתה תקבל פידבק. ובפידבק הזה יתקנו אותך, אז צריך לקחת את הפידבק הזה לא שלילי. כי נגיד אני מאוד אוהב שעולים לי על טעויות, או מזהים משהו שאני פרסמתי, ושולחים לי אור, זה לא מדויק, בוא תקרא את המחקר הזה. והמון מהמחקרים שאני חשפתי להם היו בצורה הזו, ולמה? כי אנחנו לומדים מאוד טוב מאחרים, ואנחנו לא יכולים לדעת אם מה שאנחנו חושבים הוא נכון או מדויק, עד שאנחנו משתפים אותו, כי הוא בתוך חלל סגור, בתוך המוח שלנו. אז זה דרך שאני ממליץ וגם כתבתי על זה, לעשות, לאמץ עצמנו. אני חושב שזה גם מאוד, גם אפילו במה שאמרתי, בתוך זה יש תתי סעיפים של איך לעשות את זה נכון, ומה הדרכים באמת להיות רלוונטי בשוק העבודה. ושימו לב שאני אמרתי גם שאני חוקר תמיד מה ללמוד, אני חוקר את הטכנולוגיה הראשונה. למה? כי הטכנולוגיה משנה מאוד מהר את האופי של העבודה. כי אם בעבר, סתם דוגמה הכי מופשטת, היינו עושים סרטון הדרכה בחברה, והיינו צריכים לעשות כתוביות, כן? ולשלוח, ועולה לנו המון כסף וכדומה. אז היום מעלים אותה לפלטפורמה, היא עושה לנו את זה בשנייה, עושים על איזה רוויזיה קצרה של תיקונים, ואופה, חסכנו כמה אלפי שקלים, או עשרות אלפי שקלים סך הכל בשנה. והטכנולוגיה בעצם נותנת לנו רווחיות. אנחנו יודעים לקצץ עלויות, ולהשתמש בה גם לעוד הרבה דברים. זה סתם דוגמה קטנה, מאוד מופשטת, אבל מאוד רלוונטית.
תשמע, אמרת פה הרבה דברים. אני רוצה להגיד שזה מיינדסט. אתה פיתחת לך מיינדסט שונה, אחר, כי דיברת פה על משהו שהרבה מאוד אנשים נורא נרתעים מזה. דיברת על אפשרות לטעות. כי בכל מקום, גם זה מתחיל מהבית, וזה ממשיך בבתי הספר. כל טעות שאתה עושה, אז מראים לך כ-נו-נו-נו, הנה טעית, הנה אתה לא בסדר, הנה לא הצלחת, אתה מבין? אז אם אתה אומר שאתה אוהב שמתקנים אותך,
זהו, אני
חכה שנייה, אני אומרת, תשמע, אני צריכה לאמץ לעצמי את המיינדסט הזה, כי אם טעיתי ומישהו מראה לי את הטעות, אני אומרת, וואי, ואני מתחילה לאכול את עצמי, באמת. כמה טעיתי, איזה שטות, ואיך בכלל לא קראתי עד הסוף, או לא משנה מה. זה באמת שינוי מיינדסט, ותשמע, אני אומרת, מכל אחד אני לומדת משהו, אני הולכת לאמץ לעצמי שוואנה, זה בסדר לטעות, אנחנו אנושיים, ולא יקרה שום דבר. בוא, לא תהיה מחר מלחמה מזה שטעינו, או שאמרנו משהו לא נכון. זה בהחלט ככה. וזה מדהים. אז אני מאוד אוהבת את מה שאמרת כרגע.
אני רק אתייחס גם למה שאמרת ברשותך. שני דברים חשובים שגם ממה שאת אמרת, שזה אחד החסמים של אנשים להתפתח ולגדול, זה הפחד של מה יגידו לי, האם טעיתי או לא. ואוקיי, ונגיד ופרסמתי משהו וטעיתי בו, מה יקרה? היום העולם ימשיך כמנהגו. הכל בסדר, זה מה שאני אומר לעצמי גם. ואני אומר לעצמי, נגיד, פרסמתי משהו, אוקיי, ויש לי יחסית קהל גדול, וכאילו באמת מקבל לפעמים פה ולשם תגובות מטורפות, ואני אומר לעצמי, מה יכול לקרות? העולם ימשיך, הכל בסדר. אז נגיד פרסמתי משהו וטעיתי, אני אומר לעצמי, יואו, נפלא, אני ישר מדבר עם הבן אדם, מה אני לא יודע פה? כלומר, בוא תספר לי מה, מאיפה אתה אומר את מה שאמרת, אני רוצה לקרוא בעצמי, אני רוצה רגע להבין איפה הטעות הייתה, ואז אני אשאל אותו עוד הרבה שאלות. ופה אני חושב שזה גם מביא למה שאת אמרת לגבי האפשרות לטעות, ומלמדים אותנו בבית הספר על מה ההרגשה של לטעות, וזה לא נעים, כי אתה כל הזמן מקבל חיווי על התשובות ולא על השאלות. אז אחד השינוי המהותיים שנגיד גם אני עשיתי, אני חושב שלעצמי, איפשהו גם מקווה שבמשפחה שלי, שזה לא משנה אם אתה טועה או לא, זה לא משנה אם צדקת או לא, מה שמשנה האם שאלת את השאלה הנכונה. ופה אנחנו צריכים ללמד איך לשאול שאלות, ולאו דווקא איך לענות עליהם. כי אם אתה שואל את השאלה הנכונה, זה מראה הרבה מאוד על מה אתה יודע ומה הכיוון של החשיבה שלך עוד לפני שהגעת לתשובה. ברגע שאתה שואל שאלות נכונות, זה בעצם גם דרך אגב מבחינת מיומנויות, זאת המיומנות הכי הכי קשה בחשיבה מאוד מאוד גבוהה. לדעת לשאול את השאלות הנכונות בזמן הנכון היא קריטית. ובגלל זה נגיד כולנו אוהבים את שרלוק הולמס או כל מיני דמויות בהיסטוריה האנושית שידעו לשאול את השאלות הנכונות, וזה אתגר מאוד גדול. ואני חייב להגיד שגם אני לפעמים חוטא בזה, כלומר, כי אני לפעמים לא יודע לשאול את השאלות הנכונות, וזה מה שמאתגר אותי.
אני מזדהה איתך, כי באמת זאת אחת המיומנויות סופר חשובות. תסתכל אפילו היום בעבודה עם כלים טכנולוגיים כמו צ'אט GPT, אתה באמת צריך לדעת לשאול שאלות. הרבה פעמים אנשים באים ואומרים לי, תקשיבי אור, אני ניסיתי וזה, זה סתם, כלי הזה סתם נותן תשובות כאלה בסיסיות, ולא באמת יודע לתת את התשובות המעמיקות. ואני באה ואני אומרת, הבעיה היא בשאלה. איך שאלת את השאלה או איך שאלת את השאלה הזאת? כי ככל שתדייקו את השאלות, ככל שתדעו לשאול נכון, כך תקבלו תשובות הרבה יותר איכותיות. וראיתי את זה תוך כדי גם למידה, אבל כן, בזמן אמת שאת רוצה לשאול משהו, זאת באמת מיומנות שצריך לפתח כל הזמן. אתה בספר כתבת באפשרות כל אדם לרכוש ולשפר ידע, כישורים ומיומנויות חדשות. כל שנדרש הוא רצון, זמן, מוטיבציה ותחושת מסוגלות. אז מעניין אותי דווקא להתייחס לרצון. כשאירחתי את אורז על הרגלים, הוא אמר, זה לא עניין של רצון, זה עניין של הרגל. כאילו, אנחנו צריכים באמת לשנות את הסביבה ולשנות הרגלים הרעים, נקרא להם, אוקיי? הרגלים שלא משרתים אותנו, ולאמץ הרגלים טובים. וזהו, אני אשמח שתתייחס לזה, איך באמת מגייסים רצון, זמן, מוטיבציה, תחושת מסוגלות, כדי להפוך למידה ללמידה לאורך החיים. כי כולנו היום מדברים שאין מה לעשות, כמו שאתה אומר, לפעמים יש דברים שאני מבין שאני חייב ללמוד, לא כי אני מאוד מאוד רוצה, אלא באמת כדי להישאר רלוונטיים, אין מה לעשות, אנחנו חייבים ללמוד.
קודם כל, אני לא חולק על מה שאור אמר, כן, לשנות את הסביבה זה מאוד יעזור, כי ברגע שאתה משנה את הסביבה, אתה לא יוצר לך אפשרויות בחירה בכלל. אתה פשוט מבצע על אוטומט, אבל הרצון, מוטיבציה ומה שאני ציינתי, זה קודם כל הבחירה. הרצון מדבר על הבחירה שאני החלטתי שאני הולך להיות, סתם כמו, אני אמשיך עם הדוגמאות שאמרתי מקודם, אני הולך להיות אבא טוב. אני החלט, זה הרצון שלי להיות אבא טוב. אני רוצה להיות אבא טוב, ומה זה אומר המשמעויות על החיים שלי? והמשמעויות האלה אומרות שאני מחליט לא רק על העניין של הלמידה וההתפתחות, אני מחליט גם ששלושה ימים בשבוע אני מוציא אותו מהגן, אני מחליט ואני עומד בהחלטות האלה, ואני מחליט ששישי שבת זה איתו, ואני מחליט שאני לומד גם איך להיות אבא טוב יותר מאחרים, כי אין לי שום מושג מה זה להיות אבא, ואני פועל לפי זה, וזה העניין של הרצון. דרך אגב, אמרת לגבי השינוי סביבה וכדומה, ולפתח הרגלים, אין ספק שזה נכון, ברור, כן? אני גם אמרתי את זה איפשהו
בהתחלה
של לנטרל את הגנבי זמן שלי, וגם מה אני עושה, ההרגלים שאני פיתחתי בעצם ביום יום. אין ספק, זה לא מתנגש, כלומר, אין פה התנגשות, אני רואה, אבל אני כן חושב שקודם כל, כמו כל דבר בחיים, זה עניין של החלטה. ולהתמיד בהחלטה, זה האתגר האמיתי. כלומר, הרצון הוא דווקא קל. אני החלטתי שאני רוצה לרדת במשקל, זה מה שכולם אומרים, נכון? זו דוגמה מאוד נפוצה. ואז האתגר הבא הוא איך אני עושה את זה. אז בגלל זה יש את כל הממדים האחרים גם. וכחלק מזה אנחנו צריכים לקבל החלטות ביום שלי, איך היום שלי נראה. אני יודע שאני יוצא לריצה כמעט כל יום. מוקדש לזה שעה. מתי זה יקרה, בבוקר או בערב, אבל אני לא מחליט על זה כבר יותר. אני קיבלתי כבר את ההחלטה הזאת בעבר, אני יודע שזאת עובדה. כלומר, שמגיע או שעה של 5 בבוקר, או השעה של 9 בערב, במקרה ולא עשיתי ב-5 בבוקר, אני שם את הנעליים ואני יוצא. אני לא מאפשר לעצמי בחירה אחרת. אני לא אומר לעצמי, לא בא לי, לא זה. וזה עניין, את אמרת את זה עניין של מיינדסט, קשה לי עם המילה של מיינדסט, אבל זה פשוט עניין של החלטה. וברגע שאתה מחליט, אתה חייב לעמוד במה שאמרת, ולפעמים זה לא קל, ולפעמים אתה מוותר לעצמך, אבל זה בסדר אם ויתרת לעצמך פעם או פעמיים. אתה פשוט צריך ש-70% מהזמן אתה תעמוד במה שהבטחת. כי אם רק תעמוד 70% מהזמן במה שאמרת, אתה עדיין תהיה חטוב, או שאתה עדיין תפתח את עצמך יותר, יש איזשהו אינפוגרפיקה כזאת שרצה ברשת של שינוי, של אם אתה עושה 0 ביום, אז אין שום שינוי, אבל אם אתה עושה 0.001, זה יוצא 30 ומשהו, כן? אז זה מראה כמה אפילו שינוי הקטן ביותר בכל יום, זה העניין של ההתמדה. וההתמדה הוא משהו שמאוד קשה בעולם הזה, כי אנחנו רגילים שהכל בר חלוף, אנחנו רגילים שיש אחוז גירושים גבוה למה להתמיד בניסויים, אנחנו רגילים שאם משהו לא מצליח לנו, נוותר עליו ונמשיך לדבר הבא. ונגיד גם ששאלו אותי במקומות אחרים, אז למה ללמוד את כל הקורס, או למה לקרוא את כל הספר, בוא נעצור ונמשיך לדבר הבא, לקחנו את מה שרצינו ממנו. ולפעמים זה מה שצריך. אז אני אומר, לא. אני לא חושב שזה נכון דווקא, למרות שהרוב החוקרים אומרים שזה נכון, אני חושב שזה נכון. למה? למה? כי אני לא יודע את מה שאני לא יודע, ואני לא יודע, אולי ההערה תגיע בפרק הבא, ואני לא יודע מה קורה בשיעור הבא של הקורס, שיכול להיות מטורף, וזה מה שישנה, אולי יגרום לי להפיל הרבה יותר סימונים, ולפעמים זה קצת מייגיע ההחלטה הזאת, ואני לא אשקר, ואני אגיד שעשיתי את הכל, יש קורסים שנטשתי, ויש ספרים שנטשתי, נכון, אבל כמו שאמרתי, ה-70% עדיין החוק הזה תקף, כלומר, אבל אני צריך להחליט מה מהותי ומה לא, כי על המוטיבציה, כן, ועל ההחלטה ועל הרצון, אם אני החלטתי שהבן שלי הוא מקום ראשון, אז אני לא מבטר על הדברים שקשורים עליו בכלל, ה-70% לא מקובל, 100% מקובל. על לקרוא ספר, 70% אין בעיה, אני יכול להישאר ב-70, גם 60% אם אני לא אקרא 7 ימים בשבוע, אין בעיה, אני מבטר לעצמי. אבל אני לא מבטר לעצמי כל הזמן, אני מודע שאתמול לא קראתי, היום אני אקרא. כי יום כן, יום לא. אבל ברגע שאתם עושים לעצמכם המון 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 ויתורים, אז שום דבר לא יתקדם. ולא לדחות, דרך אגב, דחיינות זה הדבר הבא, כלומר, אני אעשה את זה מחר. לא, זה לא נכון, רוב הפעמים שאומרים שאני אעשה מחר, אתה לא תעשה את זה מחר. עדיף לעשות את זה עכשיו, לסיים עם זה ולהתקדם הלאה, למשימה הבאה.
אני כל פעם אומרת, מחר כך, זה לא יקרה, כי זה לא מחר או אחר כך, אתה יודע, אבל אני מאוד מתחברת לכל מה שאמרת, ואני מאוד מאוד ממליצה לאנשים לקרוא את הספר, ספר מקסים, תשמע, הוא כתוב אחרת, שונה, אתה גם מתייחס שם המון לרלוונטיות, וגם הכנסת שם את הנושא של קצת עתידנות, אני קוראת לזה, כמו ביו-האקינג וכאלה. זה באמת ספר שכתוב בסגנון שלא לא פגשתי.
תודה, תודה.
ומקסים, באמת אני מאוד ממליצה. אני אשים גם קישור.
תודה, פניה.
ויש עוד משהו שלא שאלתי והיית רוצה להוסיף?
דרך אגב, זאת שאלה טובה, אני גם אומר אותה בפודקאסט שלי שאני מסיים בדרך כלל. אני חושב שאנחנו חיים בתקופה מאוד מרגשת, אבל אני חושב שאנשים צריכים להבין ולהיות מעודכנים במה שקורה, במיוחד במקצוע שלהם, ולחקור ולקרוא. אני אתן דוגמה, עורכי דין, כן? יש כבר המון פלטפורמות מעולות של כתיבת חוזים, והמון המון מהמשימות היומיומיות שעורך דין מתעסק איתם, עורכי דין שונים. התחזית שהרובוטים החליפו את האנשים היא נכונה, היא נכונה במידה שכלומר הרבה מהמקצועות יוחלפו, אבל יהיו המון מקצועות חדשים, ועדיין אין חשיבה מסדר גבוה. עדיין יצטרכו בני אדם, יצטרכו יצירתיות, מכונות לא יודעות ולתכנון. כלומר, יש עדיין מיומנויות שלא יודעים, אז לזהות מהמיומנויות בתפקידים שלכם ולפתח אותם, מצד אחד, ומצד שני גם להכיר את הטכנולוגיה להשתמש בה. כי נגיד ChatGPT, אני משתמש בו לקצר כל מיני תהליכים לפעמים. כלומר, אני מקצר את הזמן שלי ממשימה שהייתה לוקחת לי 3 שעות, אז לוקחת לי 1.5 שעות, ולדעת להשתמש בטכנולוגיה ככלי מעצים, כמו שאמרתי מקודם לגבי המנוף. כלומר, בן אדם לא יכול להרים מאות טונות של משקל, הוא משתמש במנוף. תשתמשו בכלים טכנולוגיים להיות רלוונטיים ואפקטיביים, ככה תוכלו לתת ערך יותר טוב גם במקום העבודה שלכם, גם אם אתם בתור עצמאים, לא משנה מה, ולהיות הרבה יותר רלוונטיים, כמו שאני אוהב להגיד גם בספר, אבל להיות יותר רלוונטיים ואפקטיביים, כי למה לא להשתמש בטכנולוגיה? כלומר, אין שום סיבה, אין מניעה. וזהו, אני חושב, ואני אחל את זה לכולנו גם בימי דמוקרטיה מטורפת זאת, שהלוואי ונחיה לראות מה שנקרא גם את הדמוקרטיה עוברת שלב ומשמשת בכלים טכנולוגיים יותר כדי לשתף את העם יותר בקבלת החלטות ובצורה שדברים עובדים. נראה, אולי זה יהיה השלב הבא של הדמוקרטיה מחוסר ברירה.
כן, כן. אז תשמע, אתה דיברת פה על כל כך המון דברים חשובים, וכדי להישאר רלוונטיים, אנחנו צריכים להיות כל הזמן עם יד על הדופק ולהבין לאן התחום שלנו מתפתח, ואיך טכנולוגיה משתלבת שם כדי לדעת איך לייצר את היתרון התחרותי, כדי להיות כל הזמן רלוונטיים, גם בתוך ארגון, גם מחוץ לו. ואני רוצה קודם כל להודות לך אור, וגם לבקש מהמאזינים, כל מי שמקשיב לפודקאסט, ואני אשמח אם תשתפו אותו עם עוד אנשים. יש המון מה ללמוד, במיוחד מאנשים כמוך. באמת כיף גדול היה להעריך אותך פה, ותודה רבה לך.
תודה אור, תודה רבה.